ברשות מרנן, רבנן ותלמידי הון, כפי שאומר הרב שפירא, תדיר, ברוכים הבאים בשם השם. אנחנו פותחים כעת פאנל שהכותרת שלו היא ירושלים שלי. נעסוק במגוון רחב של נושאים שקשורים לעיר הקודש והמקדש. אנחנו בעיצומם של ימי בין המצרים, ערב ראש חודש אב, שממעטים בשמחה, אבל אנחנו ככה בשעות האחרונות לפני שממעטים את השמחה. אני מקדם בברכה את המשתתפים שלנו, את השר לשירותי דת, הרב דוד אזולאי, ממלא מקום ראש העיר, הרב יצחק פינדרוס, המשנה לראש העיר, דולף קלמנוביץ', ומשה לאון, חבר מועצת העיר?
חבר הנהלת
העירייה. בירושלים כמעט כולם חברי הנהלת העירייה. אז לפני שנפתח בדיון, אני רוצה להזמין את השר לשירותי דת לשאת דברי פתיחה, ואני אומר לך מראש שהרבנים, מעניין אותם לשמוע על שני נושאים עיקריים. מה יהיה עם מינוי רבני ערים, ולמה לא ממנים רבני שכונות? אתה השר, אתה הריבון.
שאלת המיליון דולר.
רנן ורבותיי, מכובדיי, הרבנים, ראשי המועצות הדתיות, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, סגני ראש העיר, משנה לראש העיר, נציגי עיריית ירושלים המאוחדת. מוריי ורבותיי, מאז כניסתי לתפקיד, אני עושה רבות על מנת לשפר ולחזק את מעמדם של הרבנים בכלל בארץ ישראל. ואני יכול להעיד על כך ידידנו הרב שפירא, שזאת ההזדמנות להודות לו על הכנסים שהוא עורך, וגם להתנצל בפניו, כשהוא הזמין אותי כבר פעמיים לכמה כינוסים, ובאמת רציתי להשתתף, אבל לא יצא. הפעם הוא התחשב בי, והוא קיים את הכנס פה בירושלים, אז זה ממש קרוב לי, ולמרות שיש לי התחייבויות קודמות, אני בכל זאת החלטתי לכבד את המעמד ולבוא לכאן, ועל כך יישר כוח. אבל תדעו לכם, אני אומר את זה לרבנים, מקצת שפחו של אדם מותר לי להגיד, הלוואי שנדע ויהיה לנו את המרץ, בלי עין הרע של הרב שפירא, בכל העשייה הנפלאה שהוא עושה, ועל כך מגיע לו יישר כוח. מוריי ורבותיי, נשאלתי פה שני דברים. האחד, רבני ערים, ואני אומר לכם, מיום כניסתי לתפקיד, אני השתדלתי ואני משתדל עד היום לפעול על מנת לבחור רבני ערים. ויש לנו מערכת משפטית קשה. תהליך של בחירת רב עיר, אתם יודעים, זה כמעט 7 מדורי גיהינום, עד שבוחרים רב עיר. ואני מודה, עם כל הניסיון הפרלמנטרי שלי, כשהגעתי למשרד, אז חשבתי שזה יהיה לי יותר קל, זה לא הלך, זה יותר קשה. ואני רק אביא לכם דוגמאות שוודאי כולכם מעורבים בהם. מי שזוכר את המקרה של נשר, ממש בדקה ה-90 קיבלנו צו, דחינו את הבחירות. עכשיו היינו בלוד, גם כן עקבו את הבחירות, מכל מיני סיבות, לא ייכנס לפה. יש כל מיני דקויות משפטיות שבגללם זה. ואנחנו עומדים אוטוטו לפני בית שמש, ואני מקווה שבעזרת השם נצליח לעבור את זה, אבל זה לא פשוט. אז שאלו, למה אתה לא משנה חקיקה? ונעשה את זה יותר קל, יותר פשוט. נכון, נכון, מסכים איתך. שאלתי את אותו דבר, אמרתי, היעלה על הדעת שראש עיר מתפטר והעיר נשארת בלי? אז יש מקרים מסוימים, תלוי באיזו סיטואציה ראש העיר לא נמצא, אבל אתה צודק, באמת, אין מצב שראש עיר נשאר. ואכן, הפתרון החוקי שקיים היום, שהרבנות הראשית יכולה למנות מישהו שייתן שירותים לאותה רשות מקומית שאין לה רב. אבל אני אמרתי, זה לא דבר שנראה, זה איזשהו מין טלאי כדי להגיד שהמצפון שלנו בסדר, עשינו את מה שאנחנו יכולים, אבל מי שיודע ומי שמכיר, יודע שלהיות רב בשני ערים זה לא קל. כי יש לך את המחויבות לעיר שלך, ויש לך את המחויבות לעיר השנייה, והיא בדרך כלל מספר 2, היא לא מספר 1 אצלך. ולכן לצערי הרב בנושא הזה עדיין לא הצלחנו להגיע לשם הבנות.
תודה.
עדיין לא הצלחנו להגיע לשם הבנות. אני מאוד מקווה שאנחנו בכל זאת פועלים בימים אלו לנסות לשנות חקיקה, ושינוי חקיקה הוא גם תהליך ארוך, אבל התחלנו באיזשהו מהלך. אבל שתדעו, קחו בחשבון שגם שינוי חקיקה זה עדיין לא 100%. הדבר הטוב ביותר, וזה כולם יסכימו איתי, הכי טוב יש שר שימנה רב, זה הכי פשוט, הכי טוב. אבל איך אומרים, זה יהיה רצוי לרוב אחיו, לא לכל אחיו. ולכן במקרה הזה אנחנו משתדלים לעשות את המרב. גם החוק הזה שאנחנו בוחרים בו היום רבנים, גם זה לצערי הרב הוא לא טוב, אבל זה הרע במיעוטו, כי פעם היה יותר גרוע. ופה מכירים, בטח אתם מכירים הוותיקים, איך היו בוחרים פעם את רב העיר, שליש, שליש, שליש. היום זה קצת שונה, מועצה דתית בכלל לא מיוצגת, הרשות המקומית מיוצגת, בתי כנסת מיוצגים, ומועצת העיר ונציגי השר שהם מיוצגים, ופה אתה צריך לעשות מלאכת מחשבת, איך אתה דואג שיהיה ייצוג הולם לכל הזרמים בעיר, לכל הקבוצות בעיר. ואמינו לי שזאת מלאכת מחשבת לא קלה בכלל, אבל אנחנו משתדלים. אני מודה שבעניין הזה, אם תשפטו אותי לפי רבני ערים, אני מודיע שלא הצלחתי. מה לעשות? את האמת צריך להגיד. היה לי הרבה מוטיבציה, הרבה רצון לעשות, אבל בסופו של דבר יש מצב נתון, ואני יכול להגיד לכם שנכון לרגע מינינו שני רבנים, אחד במעלות והשני בנשר. עכשיו על הפרק יש עוד כמה מקומות, ואני מקווה בעזרת השם שנצליח. זה לגבי רבני ערים. לגבי רבני שכונות, ברבני שכונות כשבאתי למשרד מצאתי הוראה, הנחיה, שלא בוחרים רבני שכונות. למה? כי אם נלך לבחור רבני שכונות, אז יכול להיות שיבצר מצב שיבחרו זרמים אחרים שאנחנו לא מעוניינים שיבחרו, ולכן הקפיאו מצב. אז במסגרת ההסכמים מה? לא, אצל רבני הערים זה נעול, ואדוני צודק, כבוד הרב, אבל תנוח דעתו. מדוע? על מה שהתכוונתי לרבני שכונות, זה לא יהיה אצל רבני הערים.
אז מדוע לא ממנים רבני שכונות באמצעות אותו גוף בוחר שבוחר את רבני הערים, ואז יש לך שליטה על מי יבחר?
אתה יודע שאם מדינת ישראל הייתה צריכה לקום היום, היא לא הייתה קמה בגלל היועצים המשפטיים. והיועצים המשפטיים, מה לעשות? גם מערכת המשפט, גם היועץ המשפטי שלך במשרד, הם יושבים ובדקדקנות בודקים כל דבר, ואנחנו פשוט מנהלים מאבק יומיומי על כל דבר. ורבני שכונות כרגע בהקפאה, חשבנו כרגע במסגרת ההסכמים הקואליציוניים והתקציבים הקואליציוניים שלנו, אחד הדברים שחשבנו עליהם זה שלהקים רבני קהילות. ואני הלכתי על הרעיון הזה של רבני קהילות. אנחנו כרגע מנסים לגבש איזשהו מהלך על מנת שיהיו רבני קהילות שהם יקבלו את שכרם מבתי כנסת שהן עמותות רשומות, ביחד עם תקציב קואליציוני אולי נוכל להקים גוף של רבני קהילות.
ואני חושב הרפורמים לא ידרשו את שלהם?
סליחה?
הרפורמים לא ידרשו את שלהם?
גם אם ידרשו זה לא יהיה חשש גדול, כפי שאם אתה הולך למכרז הסיכון הוא הרבה יותר גדול מכפי שיכול לקרות במקרה של בחירת רבני קהילות. אז אני אומר לכם משהו. כשאני באתי מכובדי, כשאני באתי למשרד מתברר שלפניי היו בערך כ-520 רבני שכונות. היום יש 220 רבני שכונות בכל הארץ, והתקן אותי הרב שפירא, ידעתי, ידעתי שאני אוכל לקבל ממנו אינפורמציה, אינפורמציה מעודכנת. אבל רבותיי, יש שאלה יותר חשובה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. במשך שנים לא בחרו רבני ערים, לא בחרו רבני שכונות. צא וחשב כמה כסף מדינת ישראל חסכה מזה שלא מינו רבני ערים ומזה שלא מינו רבני שכונות. הרבה מאוד כסף. והיה על כך דיון בוועדת הכספים, ושם ברוך השם ניהלנו מאבק נגד משרד האוצר על מנת לתת מענה אחת ולתמיד. לא יכול להיות שמדינת ישראל חסכה כל כך הרבה כסף בגלל אי בחירתם של רבני ערים ובחירתם של רבני שכונות, והכסף הזה נשאר באוצר, אנחנו לא קיבלנו אותו, אלא זה נשאר שם. אני מאוד מקווה, יאמר לזכותו בעניין הזה גם של יושב ראש ועדת כספים הרב גפני, שגם הוא שותף איתי למאבק, ואנחנו דורשים שחלק מהתקציבים הללו יחזרו אלינו למשרד על מנת שנוכל להשתמש בכספים הללו לטובת רבני עיר ורבני שכונות. אחד הדברים שעשינו לאחרונה, אולי זה לא מעניין את הוותיקים, אבל חשוב שנדע מזה, זה שכרם של רבנים חדשים שנבחרו אחרי 2012. בכל אופן, של? נכון. בכל אופן, אז בעצם קיצצו בשכרם של אותם רבנים, והיום שכרם באמת היה עלוב מאוד, לשמחתי הרבה. גם פה העלינו את שכרם בשלוש פעימות, פעימה אחת כבר יצאה לפועל, עוד שתי פעימות בדרך, גם זה בהתניות מסוימות. אנחנו נעמוד בהתניות הללו על מנת לאפשר ששכרם של אותם רבנים חדשים יהיה שווה לשכרם של הרבנים הוותיקים יותר, ובכך נוכל לתקן עוול. יש לנו עדיין... אני מגיע, הנה בדיוק, הנה עכשיו אני מגיע לזה. רבני ההתיישבות. רבני ההתיישבות גם כאן, עם כניסתי לתפקיד, היה איזשהו מאבק על זכויותיהם של הרבני ההתיישבות. האוצר דרש מספר תנאים שלדעתי לא מתקבלים על דעתי. אני אומר לכם את האמת, כשמדברים על רב בהתיישבות שמקבל שכר של 6,000 שקל פלוס מינוס, והוא נדרש לגור במקום ולסחור דירה ב-3,000 שקל ולהסיע את הילדים שלו למערכת החינוך שהוא רוצה מחוץ למקום ועוד כל מיני דברים אחרים, אז באמת אני חושב שזה עוד לסבסד את המשרה במקום לקבל שכר, ועל זה אנחנו בדין ודברים עם משרד האוצר. כאן המקום להזכיר שהרב נציגם של רבני ההתיישבות, הרב שלוש שליטה, לא נמצא פה, רבי יוסף, כן, אז הוא באמת בעניין הזה פועל כמייצג הוועדים. אנחנו, כדי לקדם את שכרם של רבני ההתיישבות, אנחנו כרגע, הם הולכים במסלול אחד, הוועד של רבני ההתיישבות, ואנחנו הולכים במסלול השני עם האוצר, ובלבד להתקדם עם העניין הזה, כי יש לנו 50 תקנים שהם על הפרק היום לצאת ולעשות את המינויים האלה בהתיישבות, ואנחנו תקועים איתם. אם לא נתיישר לפי הקו של האוצר, אז יש כמה דברים שהגענו איתם להבנות, ואני אומר לכם, כמה שהתנאים הם קשים ממשרד האוצר, יש עדיין ביקוש עצום לרבני התיישבות, ואני בטוח שברגע שנפתח את המכרזים, התור יהיה ארוך לכל אלו שמעוניינים אכן לקבל ולהתמודד על תפקיד רבני ההתיישבות. אני חושב שרב בהתיישבות יש לו פעילות מאוד מאוד חשובה, וכאשר אין רב במושב, המשמעות היא שכל הקהילה פשוט, זה קהילה ללא רועה, ובמושבים זה הרבה יותר קשה מאשר בערים הגדולות. אני מאוד מקווה שבעניינים האלה, אני כרגע על הפרק שישנם עדיין מקומות שאנחנו ממש מטפלים בהם, בעיצומם של אלה, זה ראשון לציון, זה בת ים, ישנם ערים אחרות שלצערי הרב ערים גדולות שאנחנו לא מתעסקים בהם, וכאן בגלל כל מיני מחלוקות פנימיות, אבל אני מאוד מקווה שהמחלוקות הללו ייפתרו. מי שזוכר ויודע שהרבנות בירושלים, מאבק שנמשך כמעט 15 שנה, עד שבסופו של דבר נבחרו רבני העיר ירושלים. מה לעשות שישנם עוד כמה מקומות כאלה, ואני מאוד מקווה שגם שם נפתור את המחלוקות ונוכל להתקדם. כי אני מקווה כשיפתרו המחלוקות יישאר לנו עוד זמן להמשיך את התהליך, כי איך אומרים, הזמן לא מחכה, השעון רץ.
עוד שנה יש בחירות, צריך להזדרז.
טוב, אמרת, אני נוגע בדבר, אז אני לא יכול להגיד, אבל אני בהחלט מסכים, אני מודאג. אין ספק שאני מודאג, מי ששומע קצת ומעורה, יודע ומבין שזה יכול להיגמר יום אחד, אין מה לעשות, זאת המציאות הפוליטית, והיינו, חווינו את החוויה הזאת כבר כמה פעמים, שהיינו כבר בשיא העלייה וטרח, נחתו עלינו הבחירות, והכל זז הצידה והלכנו לבחירות. אני מקווה ומתפלל שזה לא יקרה במשמרת שלי, אבל אם זה יקרה, הכל מאיתו יתברך, שום דבר לא בידיים שלנו. הבעיה שאני לא מחלק מינויים לרבנים, אלא הרב נבחר, ונבחר זה תהליך. אבל צריך גם לזכור, אנחנו מדברים על רבנים, אבל רבותיי, צריך לזכור גם את החצי כוס המלאה, וזה צריך לזכור ולא לשכוח. מינינו 25 דיינים בתוך שנה אחת, שזה הישג גדול מאוד, ואני אומר לכם, מי שעקב קצת אחרי מינוי הדיינים, יד השם הייתה זאת, שאף אחד לא יטפח לעצמו על השכם ויגיד, אני עשיתי את זה. אני אומר לכם, יד השם, אחרת אי אפשר להסביר איך בלילה אחד מצליחים לבחור 15 דיינים, אם זה לא סייעתא דשמיא. ברוך השם, את זה צריך לראות. מה? אמרתי, כן. 22, מה? לא, בלילה אחד אני אומר 15 דיינים שעשינו, שזה היה הישג. נכנסנו לבחור רק 5 דיינים, בסופו של דבר נבחרו 15 דיינים, ולכן בעניין הזה צריך לראות גם את החצי כוס המלאה. רבותיי, אני רוצה סיום דבריי לסיים, היות ואני שומע שהפאנל עוד מעט מדבר על ירושלים ומחכים בסבלנות, אז אולי ברשותך אדוני המנחה איזשהו פתיח קצר בנושא של ירושלים, ובזה אני אסיים. אני צריך עוד לנסוע לצפון וגם שם יש לי מחויבות. אחד הדברים שאנחנו רואים ועדים להם, ידוע שעל הר סיני ניתנה התורה, ועל הר המוריה פה בירושלים הייתה עקדת יצחק. נשאלת השאלה, למה אין מאבקים על הר סיני ופה בהר המוריה, בהר הבית, על כל פיפס, כל העולם עומד וזועק? רק עכשיו לצערנו הרב היינו עדים לכך עד כמה המאבקים הם גדולים, אם להציב כזה דבר או אחר, העולם זועק. מוריי ורבותיי, ראיתי, איך אומרים, קטונתי, אבל אתם הרבנים ודאי יודעים, אבל אמרתי לסיים עם הדבר הזה. ידוע שבהר המוריה הייתה מסירות נפש של עקדת יצחק, כאשר אברהם אבינו מוביל את בנו לעקוד אותו, ושניהם הולכים והלכו שניהם יחדיו בלב אחד, כאיש אחד, זה לעקוד וזה להיעקד. מסירות נפש הייתה שם. בהר סיני לא הייתה מסירות נפש. בזכות המסירות נפש הזאת, איפה שהייתה מסירות נפש, המקום תמיד נשאר ונאבקים עליו ועל כך. ולכן אנחנו מאמינים, בני מאמינים, עם כל מה שאנחנו שומעים ועם כל מה שאנחנו יודעים, בסופו של דבר, בעזרת השם, נמצאים בימי בין המצרים, נגיע לבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, וזאת ההזדמנות גם לאחל, להשתתף בצערם של משפחת סלומון על הפיגוע הקשה שהיה בשבת האחרונה, פיגוע קשה שכולנו שמענו עליו. זה מזעזע איך אדם שפל יכול לרדת לרמה של חיה. ועשה מעשה כזה, נשגר מכאן תנחומים למשפחת סולומון, וברכת רפואה שלמה לאמא שנמצאת שם, שהיא גם כן במצב קשה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, ושבעזרת השם, השם יאמר לצרותינו די, ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
יישר כוח השר דוד אזולאי, השר לשירותי דת, שהגיע להשתתף כאן בימי העיון, כבר מסורת אצל שרי הדתות לדורותיהם. השר לשירותי דת זה דת, ופעם זה היה דתות. השר לשירותי דת. יישר כוח. אנחנו ממשיכים, הרב שפירא, לא מתחילים. אנחנו ממשיכים בדיון שלנו, מתחילים את הדיון שלנו עכשיו, ואיתנו כאן הרב יצחק פינדרוס, דוב קלמנוביץ', משה ליאון והרב יוסי דייץ'. שלום לכולם. אני רוצה לפתוח איתכם בכותרת של הפאנל שהרב שפירא התווה, אז אי אפשר להימלט מזה. מה זה ירושלים בשבילי? הרב פינדרוס.
יש ראש עיר היום מכהן זמנית בירושלים, קוראים לו ניר ברקת, למי שלא יודע. הוא אוהב לצטט תמיד את החז"ל, החז"ל הידוע על ירושלים לא נתחלקה לשבטים. הרב מבריסק מסביר את הרמב״ם מה זה אומר שירושלים לא נתחלקה לשבטים. מה הרמב״ם מביא, ירושלים לא נתחלקה לשבטים כי נתקדשה על ידי מחיצות. כך מביא הרמב״ם. אומר הרב מבריסק שקדושתה של ירושלים לא תלויה באנשים. בניגוד לכל ארץ ישראל שהיא תלויה בחלוקה לשבטים, ירושלים נתקדשה הרי רק לאחר, ארץ ישראל נתקדשה רק לאחר 14 שנה, 7 שכבשו ו7 שחילקו, אבל ירושלים, המחיצות שעשו מסביב עיר היבוסי, זה קידש את ירושלים וקדושתה עומדת לעולמים. זאת אומרת, ירושלים, קדושתה לא תלויה באנשים, לא תלויה במעשים, לא תלויה במה קורה שם. ירושלים, מהותה היא עיר של קדושה. ובעיר של קדושה, אם זכינו, אחרי אלפי שנים, להגיע ולהיות כל אחד במקומו, אני רואה פה את הרב, אחד מרבני ירושלים, את הרב שלזינגר, ואותנו כחברי מועצת עיר, כל אחד בתפקידו, חייב לעשות את הכל בשביל שהקדושה תתקיים, כי הקדושה עומדת וקיימת, אבל שהיא תתנהל במצב של קדושה. והדבר הזה הוא חובה מהותית כשאנחנו מדברים על ירושלים. כשאנחנו מדברים על קדושתה של ירושלים, קודם כל יש את שלושת הנושאים, אנחנו נמצאים בשלושת השבועות, ערב ראש חודש אב, יש את הנושאים שכתוב בנביאים באופן ברור שעל זה היה חורבן ירושלים. הנביא ירמיהו, הנביא יחזקאל, הנביא ישעיהו, מונים דבר אחר דבר. ידוע בשם הגר"א שהבניין של ירושלים התבטא בבינוי בדיוק של אותם דברים. אני מדבר ברמה הפרקטית, אני לא רב, קטונתי מדבר בפני רבנים, אבל ברמה הפרקטית. ירושלים נחרבה על זה שהיה בה, לא דנו בדין צדק. ירושלים נחרבה על זה שחיללו בשבתות. ירושלים נחרבה על זה שביטלו בתינוקות של בית רבן. הווה אומר, אם אני לוקח את דברי הגר"א, התפקיד שלנו הוא לדאוג שבירושלים יתחזק העניין של תינוקות של בית רבן, שברוך השם, למי שלא יודע, 70% מהחינוך בירושלים, 70% מהחינוך בירושלים הוא חינוך תורני, אני חושב שאפילו יותר היום, אבל הפעם האחרונה שספרו, 70% הוא חינוך תורני לתורה ולמצוות. רק לסבר את האוזן, אולי לא כולם יודעים, האוכלוסייה היום בירושלים, 42% חרדים, 22% דתיים, ועוד 14% מסורתיים, ונשאר 18% חילונים. אז המציאות בירושלים היא שרוב המציאות שלה היא שומרי תורה ומצוות, אבל גם החינוך, אמרנו, תינוקות של בית רבן, זה פעם אחת. לא חרבה ירושלים אלא שחיללו בשבתות. לצערנו הרב, מי שמסתובב היום בחוצות ירושלים, בטח בשנים האחרונות, חילולי שבת מתגברים. אז התפקיד שלנו, כמי שנמצאים כל אחד במקומו, היא לשנות את המציאות הזאת. והדברים האלה נאמרים באיתם ובזמנם בערב ראש חודש אב. והנושא, עוד נושא שכתוב בה, זה דין צדק. זה כמו שאמרו מקודם, לדאוג לחיזוק הקהילות, חיזוק הרבנים בכל מקום ומקום, חיזוק המציאות של דין צדק. זה תפקידנו בירושלים, וזה התפקיד ההיסטורי שלנו בירושלים. ובסופו של דבר, גם הנושא של צניעות בירושלים, כידוע, גם הרחבה בספר יחזקאל, הרחבה בירמיהו, שזה היה חלק מהחורבן בירושלים. הדבר הזה מחייב אותנו לעשות הכל בשביל של אותם דברים שנחרבו ירושלים. עכשיו, למה הקדמתי את ההקדמה של הרמב״ם? כי אפשר לומר שהדברים האלה נמצאים במנותק. אתה צריך להיות פרקטי, אתה צריך להיות מציאותי, אתה צריך לראות איך אתה עושה את זה, אולי עכשיו לעסוק יותר בגשרים ומנהרות ופחות בדברים אחרים. אז א', מכיוון שאני חושב, לא, מהיחידים פה שלא מועמד לרשות העיר, אז אני יכול לומר בחופשיות ולא לחשוש שמישהו מקליט אותי. פעם היה מועמד, מישהו של ניר ברקת הקליט את אחד המועמדים לרשות העיר והשתמש בזה אחר כך בבחירות. אז אני יכול לומר חופשי. כשיש, כשקדושתה של ירושלים נמצאת, כשקדושתה של ירושלים נמצאת באופן מהותי, וזה לא דבר שתלוי במעשים שלנו, אלא היא קדושה, קדושתה קיימת, היא הקדושה היחידה שקידשה לעתיד לבוא. אז כשאדם נמצא, והקדוש ברוך הוא סיבב שהוא יהיה בתפקיד הזה, אין לו ברירה אחרת אלא לעשות מה שמוטל עליו על ידי הנביאים. אין לו מה לעשות חוץ ממה שמוטל עליו על ידי חז"ל. נכון שהדרך לעשות את זה זה ברמה הכי פרקטית. זה בהסכמים, זה בעסקאות, אבל התפקיד שלנו, אם אתה שואל מה ירושלים שלי, זו התפקיד של ירושלים. לקחת את כל הנושאים שעליהם נחרבה ירושלים, ואותם לעשות הכל, ואנחנו לא רחוקים משם. אני גדלתי בירושלים כילד, לא היה רחוק מלומר שהיה אפילו 50% שומרי תורה ומצוות. היום, כפי שאמרתי, 63% שומרי תורה ומצוות, ומעל 3/4 מהחינוך הוא חינוך תורני, והתפקיד שלנו הוא להמשיך לעשות את זה.
כי מה, כי אנחנו הולכים לאחור למה שהיה בזמן חורבן הבית, כזו מחלוקת?
יש היום, כמו שדיברו מקודם על רפורמים, יש היום מלחמה, והמלחמה היא יומיומית. אני לא אלה את הרבנים, אבל המלחמה היא יומיומית. יושב מנגנון מאוד 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 מסודר, יושב פה לידי סגן ראש העיר הרב דייץ', במערכות התכנון, המערכות שהן עושות בשביל להרחיק את הציבור החרדי בירושלים עם קונצים, הם בלתי נתפסים. הרעיונות איך לפתוח דברים בשבת ולהסביר לך איפה הפרצות בחוק, שזה אפשרי וזה לא אפשרי, והגלגולי עיניים, זה מצב יומיומי בלתי אפשרי. הפרצות בנושא צניעות ואירועים, האמת, בואו, כך דבר פשוט, לא יודע מי מכם היה בירושלים בחודשיים האחרונים, מול החומות, על שער יפו, ישבה זמרת ונגנה ערב, ערב ושרה שם. זמרת, לא במקהלה של נשים, לא בקבוצה של נשים, ישבה זמרת, התמונה שלה הופיעה על כל החומה, ערב, ערב, במשך חודשיים, מיום ירושלים עד לפני יומיים, לא יודע מי הסביר להם שבתשעת הימים אולי זה הם עוד מבינים, עד לפני יומיים, ערב, ערב. עכשיו, היום יש גם תרגיל, לא עשו את זה, אל תדאג, לא העבירו את זה דרך תקציב העירה. פעם היו מביאים את זה לוועדת כספים, והרב דייץ' ואנוכי היינו משתדלים יחד עם דוב, יחד עם משה, למנוע את זה. היום איפה? לא מביאים את זה, הם כבר מצאו דרך איך לעקוף את זה, מביאים את זה מאריאל, ישירות לארלי, ובא לציון גואל, אתה אפילו לא יודע מזה. עכשיו, כשאתה מגיע לזה, אורך תשמע, מלחמה, אי אפשר, לך תמנע. הדבר הזה הוא מלחמה ומאבק יומיומי. ככל שהקדושה מתחזקת, כך וכך הצד השני מתחזק. זה יכול להיות פרפורי כסיסה, אבל זאת המציאות.
אמן.
כמה רפורמים יש בארץ ישראל?
מסתמים.
בדיוק בזה זה מסתדר. עושים את זה בתרגילי תרגילים, באים לתכנן פתאום בניין בתמימות של 30 קומות, מסבירים לך שאי אפשר, חייבים לתכנן 30 קומות, כשהמשמעות, כולם יודעים שאותם 30 קומות, זה בשביל להוציא מרחוב שלם אברכים. אבל באים בתכנון, ולפעמים גם דרך אגב, סיפור אמיתי שהיה, הרב דייץ' היה יושב ראש הוועדה, הוריד תוכנית מסדר היום של 30 קומות בקריאת יובל, התוכנית הזאת הגיעה לוועדה המחוזית, הוא ראה איזה פלא, עבר, וועדה המחוזית זה פקידים ולא נבחרים, הוא בא לציון גואל, ואני מבין שהוא יספר את זה יותר טוב ממני.
טוב, עוד נרחיב בעניין הזה. דוב קלמנוביץ', המשנה לראש העיר, מה ירושלים בשבילך? פינדרוס, אני חושב, אמר כבר את כל מה שירושלים עיר הקודש.
האמת היא שבאמת הרב פינדרוס דיבר על הנושאים העיקריים, ואני לא יודע כמה לי יש להוסיף, אני רק אנגע בנקודות שאני חושב שהרב פינדרוס לא נגע בהן, ואולי גם מזווית שלי. אז אמנם אני 7 דורות בירושלים, אבל לא הכרתי את ירושלים כמו שאני מכיר אותה ב3.5 שנים האחרונות, מאז כניסתי לעירייה. באמת, עיריית ירושלים מורכבת מגוונים רבים, וחלק מהגוונים גם לא מיוצגים בפסיפס העירוני. אבל נוח תמיד להגיד שירושלים היא מאוחדת ובנויה, ואנחנו מתפללים וכו'. אני רוצה להגיד להם חד משמעית, הבעיות המרכזיות שיש בירושלים, בגלל שלא בונים את ירושלים. ירושלים מצטמצמת מבחינת האוכלוסייה שבה, לא פיזית, אבל מבחינת המגוון שיש בה. והמגוון הזה, למרות שאני משתייך לציבור הדתי, וגם היה לי לפני כמה ימים דיון פומבי עם יוסי על הדברים האלה, אני חושב שבסוף, כיוון שהעיר הזאת פחות ופחות מגוונת, היא פחות ופחות לגיטימית. ואני חושב שכאן דווקא דיברו על רבני שכונות. יש משימה גדולה לרבני השכונות בירושלים, ויושבים פה שני רבנים חשובים, גם הרב שפירה וגם הרב שלזיגר, שניהם ביסודם בשכונות שאינם מוגדרות דתיות. ושניהם עבדו עבודת קודש בירושלים, והצליחו לקרב גם ציבור שאיננו דתי או מוגדר כשומר תורה ומצוות, לפנים היפות שיש בירושלים גם לציבור החילוני. החילונים של ירושלים אינם החילונים של תל אביב. השבת בירושלים, גם עם חילולי שבת שדיבר עליהם הרב פינדרוס, הם לא אותה שבת שיש ברחבי הארץ האחרים. הקדושה שיש בירושלים ניכרת גם בציבור שאיננו דתי ואיננו חרדי, וזה היופי שיש בירושלים. זה הירושלים שלי, ולצערי הרב, ירושלים הזאת שאני חייתי בה בילדותי והוריי וסקניי, היא לא אותה ירושלים שהיום הולכת ומתפתחת. משום שאם מגוון גדול של האוכלוסייה לא יגור בירושלים, פחות ופחות הם יגיעו אליה לבקר אותה, פחות ופחות הם יעריך אותה, ואני אומר לך, כי גם מחזיקתי כתיירות בעיר הזאת, התיירות בסוף היא זאת שמחזקת את העיר. וברגע שאנשים פוחדים להגיע לעיר הזאת, כך היא פחות לגיטימית. זה המציאות. כי הם לא מכירים בירושלים כבירה. הם לא מגיעים אליה. אם משרד החינוך צריך להכיל בחוק שכל תלמיד יגיע לבקר בירושלים, סימן שחלק גדול מהתלמידים לא מכירים את ירושלים. ואם הם לא מגיעים לירושלים, היא לא חלק מהשיג ושיח שלהם. וירושלים היא נמצאת כרגע, תבינו, לא כל הציבור בארץ ולא כל הציבור בעולם מחשיב את ירושלים באמת כעיר בירה של ישראל. והיא לא בירה של ישראל, כי גם אנחנו לא מספיק מכירים בירה של ישראל, כי גם אנחנו לא מספיק באים לבקר בה. לכן, קודם כל פנייתי, הרב דוד אזולי, השר לא נמצא פה. רבני שכונות תפקידם בעיקר בשכונות שאינם דתיות. זה המשימה שלכם. זה לא חוכמה לשבת ולפסוק בסכסוכים שיש, האם בית המדרש הזה יהיה של חסידות כזאת או חסידות אחרת, האם הוא יהיה לדתיים לאומיים או יהיה לחרדים. המשימה של רבני השכונות ורבני הערים זה לקרב את הציבור שאיננו שומר תורה ומצוות, להכיר לפחות בערכיות ולנו בירושלים כירושלים. אז קריאתי פה היא כפולה. קודם כל, שנתפלל בכוונה גדולה לבניין ירושלים, כי ירושלים לא מספיק נבנית. יש לנו פה את הרב יוסי דייש, הלוואי, והחזונות הגדולים שלו והמשימות הגדולות שהוא לוקח בוועדת תכנון ובנייה יצליחו לממש בחלקיות את מה שהוא באמת רוצה בתוך ליבו. גם ידידי משמאל אומנם, אבל מימין, משה ליאון, וגם הרב פינדרוס, יש לנו שיתוף פעולה נפלא בעירייה. לצערי, יש שלא משתפים איתו פעולה, והביוקרטיה מאוד מכבידה עלינו. ובואו נהפוך את ירושלים באמת, בעזרת הרבנים, לירושלים יותר קדושה ממה שהיו.
תודה רבה. משה ליאון, מה זה ירושלים בשבילך?
אני מעדיף את הסגן יוסי דייט.
כלומר, לפי ההיררכיה.
טוב, באמת, נו, גם מגיע לך, מזל טוב.
הרב דייץ',
הרב דייץ',
מוישה, אתה היית מועמד לראשות עיר, הוא עדיין לא, אז בוא, אתה בכיר.
הייתי ועדיין, וזה בסדר, ואני רוצה לומר לכם, רבנים...
רציתי להגיד המועמד שלי, אבל אני לא רוצה לקלקל לו, זה אחרי מה שאמרתי.
המועמד שלנו.
זה מסבך.
הכל פנים, רבנים יקרים, כששואלים אותי, מה זה בשבילך ירושלים? אז אתם יודעים שבהבנותיי אני לא יליד ירושלים, ככה נולדתי, אין מה לעשות, אבל ירושלים הייתה תמיד בראש מעייניי בכל התפקידים הציבוריים שעשיתי, וגם בחמש שנים האחרונות עברתי, משפחתי ואני עברנו לגור בעיר ירושלים. ואני יכול לומר לכם בוודאות, באמת אבל, שאין כמו העיר ירושלים. בואו נתחיל מהסוף. אין כמו העיר ירושלים. ואני הגעתי מאזור המרכז, ואין ספק שאף אחד לא יצליח לעולם לקחת את הקדושה שקיימת בעיר הזו. אין שום עיר בארץ שדומה לירושלים בקדושתה. ונכון שתמיד אנחנו שואפים לירושלים יותר ויותר קדושה, כי זו באמת ירושלים, זה לא עיר אחרת. ולכן, מה שהדגל שלי הוא שירושלים קודם כל אף פעם לא תהיה תל אביב. כמו שתל אביב לא תהיה אף פעם ירושלים, יותר חשוב זה שירושלים לא תהיה תל אביב. מה המשמעות? המשמעות היא האווירה הדתית והקדושתית שחייבת להיות בירושלים. כולנו הרי מכירים את אזור המרכז, את אזור תל אביב, אין שם אווירה של קדושה. אבל כשאנחנו נכנסים כאן לשערי העיר ירושלים, גם אם אתה חילוני, ובטח אם אתה דתי וחרדי, ישר מרגישים את האווירה הזאת. שלא נדבר על ימי שישי, על שבתות, על אמצע השבוע, חייבים להתייחס לעיר הזאת כעיר קדושה. ולכן, בין השאר, אני רוצה לספר לכם, שבוע שעבר, באמצע היום, ב-10:30 בבוקר, הגעתי לבית הכנסת ישורון, שלכאורה זה בית הכנסת של הציבור הציוני דתי, ואני רואה שם עשרות, לא רוצה להגדיל למאות, 250. רבותיי הרבנים, אני אומר לכם, אני מבקש מכם ללכת לראות את זה. קהל של פנסיונרים, שרובם באמת מהציונות הדתית, אבל יושבים מהבוקר עד הצהריים, יום-יום, כולל שישי, ומקבלים ושומעים הרצאות טובות ביותר בתחומי ההלכה, הגמרא, על ירושלים, פשוט משהו ברמה. אני אומר לכם בוודאות, אין כזה דבר בשום מקום בארץ. רק בירושלים אפשר למצוא כזה דבר. ואני הייתי רוצה שירושלים, כל ירושלים, תהיה מלאה בעוד ועוד ועוד שיעורי תורה, והחדרת היהדות והקדושה והדת בצורה כזו שיאהבו אותה. אין שום סיבה, ואתם רבנים, רבני שכונות, אתם, אני חושב שרובכם מכירים דווקא היטב את הצד החילוני, כי בדרך כלל אתם נפגשים בתחום עבודתכם כן מול ציבור חילוני שמצפה לשמוע אתכם, ואתם יודעים עד כמה חשובה הגישה הזו של אהבת חינם, של למשוך את האנשים ליהדות, להסביר להם. הרי החילוניים, חלק גדול מהם זה למעשה תינוק שנשבע. הם לא יודעים את היתרונות שיש בדת. ולכן כל זמן שאנחנו נעשה את זה בצורה של אהבת חינם, וזה בדיוק המקום כאן להזכיר שאנחנו נמצאים ערב תשעה באב, כשבית המקדש חרב על שנאת חינם. לכן אנחנו יודעים דווקא בימים האלה עד כמה חשובה הגישה לאחד את כולם ולדבר אליהם בצורה יפה וטובה, על מנת שנאהב אחד את השני. וירושלים, צריך לזכור דבר נוסף, אני חושב שרוב האוכלוסייה, כולל חרדים, הייתה רוצה שיגורו, לפחות בחלק מהשכונות, חילוניים לצד חרדים, חרדים לצד חילוניים. כל אחד יכבדו את עולמו, כמובן במסגרת המגבלות, אבל בהחלט, בסופו של דבר, המטרה שלי בעיר ירושלים, שבסופו של יום כולם יחיו זה לצד זה, ואחד יכבד את השני, ולשמור על הקדושה של העיר ירושלים. תודה רבה לכם.
אתה בעצם משלים את דבריו של הרב פינדרוס, משה ליאון, שדיבר על מה שצריך להוסיף בירושלים ואיך מחלנים את ירושלים, ואתה כמועמד לראשות עיר בעצם מסמן כאן את ה... איך נאמר את זה? את המדיניות שלך כשתהיה ראש העיר, בניגוד מוחלט למה שמתנהל היום בירושלים.
אני לא רוצה, אני כרגע לא במסע בחירות, ואני לא רוצה לומר בניגוד או לא בניגוד. אני אומר לך את מה שאני חושב, את מה שצריך להיות בעיר הזו, ואמרתי את זה גם במהלך הבחירות האחרונות שהיו, ובהחלט אני אנקוט בשיטה הזו ובדרך הזו לאורך כל הדרך.
יפה, תודה רבה. רב יוסי דייטש, סגן ראש העיר. מה?
משפט חשוב.
כן, משפט מאוד חשוב.
מה זה? אני אומר גם מועמד חשוב.
ערב טוב.
אתה מועמד?
כרגע לא. כרגע באתי לדבר בפני...
כרגע הוא סבא חדש, מגיע לו מזל טוב.
מזל טוב, הרב דייטש.
כבר התווסף עוד נכד.
עוד נכד, ברוך השם.
סבא אני לא חדש.
כן.
ערב טוב ברשות הרב שפירא, היוזם של הערב הזה. סליחה שאני לא מכיר את כל הרבנים, אבל נמצא פה איתנו אחד הרבנים הוותיקים, הרב שלזינגר, רבה של גילו. אנחנו נמצאים בימים של ימי בין המצרים, ימים שבהם אנחנו צריכים לגרום לאהבת חינם ותוספת של להגביר את האהבה ב, לא רק ב, בירושלים, אלא בכלל בעם ישראל. ולכן אני לא אדבר כל כך על הנושא מהם הנקודות החולשה של ירושלים, אלא ההפך. אני חושב שאנחנו צריכים להסביר מהם הנקודות היפות של ירושלים ולמה אנחנו צריכים לדאוג שיהיה בירושלים. זה לא סוד, כפי שאמר חברי הרב יצחק פינדרוס, שכ-42% מתושבי ירושלים כיום הם חרדים. ובמה שאנחנו לוקים, אני מרשה לעצמי לומר, אני בכל אופן לוקה, זה שאנחנו לא מצליחים להעביר את המסר לציבור הכללי בירושלים כמה היהדות היא יפה. ובזה אנחנו, אני בכל אופן רואה את עצמי כשליח ציבור, ואני מרשה לעצמי לפנות בקריאה לרבנים, בואו תעזרו לנו בנושא הזה. כי אני חושב שאם אנחנו נצליח לדבר בשפה שונה אל הציבור הירושלמי, והציבור הירושלמי הוא ציבור שהוא קשוב, והוא מאוד 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 אוהב דת ומחובר לדת. אפשר להסתובב בשוק מחנה יהודה, ואפשר להסתובב בכל המקומות, ולראות כמה אנשים שם יש להם זיקה לדת, כמה אנשים מחוברים וכמה הם כמאים לראות את הצד היפה של הדת. ברור שברגע שמתלהמים, אז אנשים בוחרים ללכת לצד המתלהם, ואז הם אומרים, תראו איך הם מתנהגים, תראו איך זה נראה, ותראו איך המלחמות, איך נראית הדת. יש קבוצה שקוראים לה מזירי שבת. הם יוצאים כל יום שישי בערב שבת, מסתובבים בין בעלי הבסטות בשוק מחנה יהודה, ומשכנעים אותם, תסגרו את הדוכנים שלכם כמה שיותר מהר, תספיקו להגיע לפני השבת הביתה, למה שתיסו כבר ממש בצפצור, ואז תיצאו מהמקום, תסגרו. ואני חייב לומר לכם שזה די מצליח, הם מצליחים לשכנע. ברור לי שאם למשל יקחו את הנקודה הזאת של חברת מזירי השבת, ויופיעו רבני שכונות ביחד עם פוליטיקאים כמונו, ויפנו בצורה יפה, ויפנו בצורה אוהדת לאנשים שבאים ופותחים עסקים בשבת, ויסבירו להם שירושלים היא משהו שונה. ירושלים היא בכל אופן האוויר בירושלים. אפשר לעשות שבת בתל אביב, ואפשר לעשות שבת בחולון, ושבת בירושלים זה משהו שונה. ברגע שאתה נכנס לירושלים, אתה מרגיש באוויר, אתה ממשש, השבת פה עוטפת את המקום, ולא אני אומר את זה, אומרים את זה אנשים חילונים. אני גר בירושלים, אני כבר דור שביעי בירושלים. אבל אנשים שבאים לירושלים, ועובדה גם, שאין כמעט בילויים בשבת בירושלים. נכון שמתרחב חילולי השבת בירושלים, ברור שנפתחים עוד ועוד עסקים לצערנו, ואנחנו צריכים לעשות הכל, אבל בכל אופן, האווירה עדיין בירושלים נשמרת. איך אנחנו גורמים לאנשים, בואו תראו את הצד היפה של הדת. בואו תעזרו לנו לשמור על קדושת השבת בירושלים. וברור לי ש-80%, 90% מהאנשים שאנחנו נפנה אליהם, שהם כיום לא שומרי שבת או שהם מחללי שבת בפרסיה והם פותחים עסקים בשבת, אם נפנה ואנחנו נפנה ללב שלהם ואנחנו נפנה בצורה מהלב שלנו, לא שאנחנו נפנה בצורה מתלהמת ואנחנו נבוא ונתחיל לצעוק ונאיים עליהם ונגיד להם, אלא אנחנו נפנה בצורה שונה, ברור לי שנצליח לחולל שינוי גדול מאוד בקדושת השבת בירושלים, שנפרצה בשנים האחרונות. וחבל, חבל שאנחנו לא לוקחים את המנוף הזה שנקרא רבני ירושלים, ואנחנו הפוליטיקאים, אני קורא, יש לנו רוב דתי במועצת העיר. יש רוב של חברים, אוהבי דת, שומרי דת, יכול להיות שבמספרים תמיד, כי בסופו של דבר הפוליטיקה היא זו שמשחקת. אבל אם אנחנו ניקח, אנחנו נפרוט את זה אדם לאדם, יש לנו רוב של חברי מועצה שהם שומרי שבת, הם אוהבי השבת, הם אוהבי הקדושה בירושלים, והם רוצים שירושלים תהיה שונה. אבל מה שחסר לנו זה הסברה נכונה, חסר לנו הפעולה המשותפת, איך אנחנו גורמים להביא את הצד היפה של הדת לתושבי ירושלים, וברור לי לחלוטין, ואני מאמין שכאן כל חברי יסכימו איתי, שאם אנחנו נפעל בצורה שבה אנחנו נפעל כעיר שחוברה ליחדיו, שאנחנו מחוברים האחד לשני, אנחנו נצליח לחולל שינוי. אני מסכים שיש כוחות, אני גם מתחבר למה שיצחק אמר, יש כוחות שמגיעים מבחוץ, והם שמים כסף גדול, ומנסים לעשות את כל הטריקים והשטיקים בשביל לשנות את הדמוגרפיה בירושלים. הם ישנו לעשות הכל בשביל לשנות את האווירה ואת האוויר בירושלים.
כוחות מבחוץ או בתוך העירייה?
מה זה?
כוחות מבחוץ או כוחות עירוניים?
כוחות גם מבחוץ וגם וגם, גם וגם, יש גם וגם. אבל כשצד הקדושה יפעל במשותף, ויראו שהוא פועל במאוחד, והוא פועל בצורה שבה בסבר פנים יפות, ושאנחנו מדברים, אנחנו נדבר בשפה שבה העם חייבים אותנו, ואנחנו לא נדבר בשפה שצריך לדבר בבית. יש שפה שצריך לדבר אותה כשאנחנו מדברים לתושבים חרדים, ויש שפה שצריך לדבר אותה כשאנחנו מדברים לתושבים הכלליים בירושלים. ואם אנחנו נדע לדבר בשפה הזאת, שבה מדבר ללב של כל אדם ואדם בירושלים, ברור לי לחלוטין שאנחנו נצליח לחולל את השינוי. והשם יעזור שאנחנו בקדנציה שלנו נצליח עוד לחולל את השינוי הזה, ואילו פה ניצור איזה חיבור בין הרבנים לבין השולחן הזה של הפוליטיקאים, ואני מרשה לעצמי לומר שזה לא רק הארבעה שיושבים פה, אלא יש עוד הרבה מאוד חברים במועצת העיר ירושלים שישמחו לשתף פעולה עם פורום של הרבנים, רבני השכונות, ולדעת איך לפנות ולעשות פעולות משותפות ולצאת, אני לא אקרא לזה אפילו מחאות, לא יקרא לזה מחאה ולא יקרא לזה הפגנה. אבל אם אנחנו נצא בליל שבת לחנות שנפתחת ברחוב עזה, ואם אנחנו נפנה לבעל חנות ברחוב אגריפס, ואנחנו נפנה למקומות האלה ונדבר לבעל החנות, ונדבר, לא יבוא יוסי דייטש או יצחק פינדרוס או משה ליאון, אלא נבוא ביחד עם רב שיש לו צורה ויש לו אדר, והוא פונה ללב של הבחורצ'יק הצעיר הזה שחושב שהוא הולך לעשות כמה פרוטות, אבל הוא לא מבין כמה הוא פוגע פגיעה אנושה בקדושתה של ירושלים, השינוי יגיע בעזרת השם.
יושבים כאן כמה רבני שכונות בירושלים, הרב שלזינגר, הרב שפירא, אתם מרימים את הכפפה, אני מקווה.
אני רוצה לומר לך...
אז בוא למיקרופון, הרב שפירא.
אני רוצה להעיר הערה.
בבקשה. בדיון החשוב הזה, קולו של הרב שפירא טרם נשמע, אז בוא, בבקשה. לא, צריך שישמעו אותך ב...
שני דברים. כשאני נכנסתי לעבוד ברבנות, כשאני נכנסתי לעבוד ברבנות בירושלים, הייתה במועצה הדתית, היה זה הרב ויינשטיין, זכרונו לברכה, לא בזמנך, הייתה מחלקה להסברה דתית. נכון? אתה זוכר את זה?
בוודאי.
המחלקה הזאת נמוגה. אין תקציב. ודאי לך כמעט. עכשיו, הפורום שהרב דייטש מציע, אבל אני מקבל אותו, זה אתגר. אבל צריך לדעת גם איך לדבר, איך לכתוב, איך להגיש. צריכים לשבת, אני אגיע לדבר המכוער שישנו בעולם. מני. תקציב. היה במועצה הדתית, יש להם תקציב של הסברה דתית, אין דבר כזה היום. בקושי יש תקציב לרבנים.
כי התחלף השם, היום יש הדתה.
לא, לא, הדתה זה אסלאם, לא אצלנו. אני עד הבא, הרב שזיגי פה, אני פה, כולנו נענסה.
שזה תקפו את שר הדתות עוד הפעם.
שר הדתות, טוב,
הדתות.
אני, אין לי, אין לי.
יש רק, יש רק.
הרעיון מקובל. הביצוע צריכים אנשי מקצוע. אגב, שני הרבנים הראשיים הנוכחים של ירושלים שליטה, הרב שטרן והרב עמר, הולכים ערב שבת, הם הולכים.
בדיוק, כמה פעמים הרב.
לא הולכים, הפסיקו.
לא הלך פעמיים.
אני יודע שהם הלכו, אני לא יודע כמה פעמים, אולי נמאס להם, אולי לא נעים, אני לא יודע. אני יודע בפועל שהם הלכו שניהם, לא ביחד, בנפרד. בבקשה? הם הולכים בדרכם של רבותינו הגדולים שהלכו פעם, בדור ירושלים. לא יודע, אני לא עושה... אני לא עושה עכשיו עושה שילום עם רוימור. אני מדבר על הרעיון שהרב דייץ' העלה, למעשה כולם אמרו את זה, אלא בצורה אחרת. אבל צריכים להגיד פור, דבר ראשון, נגידו, מני, וכסף מנהלן. זה אתם צריכים לפתור, לא אני.
אני רק רוצה הערה אחת, הרב. כשהרב דיבר שהיה מערכת של הסברה במועצה הדתית, היה 20% דתיים בירושלים, 80% חילונים. אנחנו מדברים היום על 18%, אז מרמים. רוב ירושלים לא צריך הסברה, הוא חלק מהעניין. מדובר בחבורה שעושה, אני מסכים, ואני והרב דייץ' הלכנו בלילות שבת במשך תקופה ארוכה, עשינו קבלות שבת מול מסעדות, גם ברחוב בצלם.
אם אנחנו מדברים בנושא של שבת, בצלם, שבת כסף זה מוקצה, לא מתעסקים עם כסף.
אני והרב דייץ' הלכנו ביחד. המערכת היא היום התהפך, בתל אביב צריך כסף בשביל לעשות הסברה, לא זה שבת, בירושלים. בקריית יובל כשנפתח הפעם המפלצת, מי היו הלוחמים הגדולים? קובי כהן, שהיה יושב ראש המנהל החילוני שנלחם אז בעירוב, הוא היה הלוחם הגדול נגד הפעם המפלצת. הוא אמר, ריבונו של עולם, לזה התכוונו, אנחנו מסורתיים, מי צריך פעם ליד הבית בשבת פתוחה? ועכשיו העירייה העבירה שבוע שעבר החלטה לפתוח בית קפה במרכז קריית יובל בשבת ליד בתי אברכים. ריבונו של עולם, והציבור המסורתי בקריית יובל מתנגד. לא עבר בעירייה, עברו את העירייה, העבירו את זה למחוזית. רבו ישראל, מדובר פה בדבר נוראי.
אבל אתם חלק מקואליציה, הרב פינדרוס.
לצערי הרב, לצערי הרב.
אתם חלק מקואליציה, אתם חלק מקואליציה שיש בה רוב דתי.
לצערי הרב.
יאללה, פינדרוס.
אתה גם לצערך הרב, משה ליאון.
מה?
אתה גם לצערך הרב, יש רוב דתי במועצת העיר, והעירייה באמצעות, כמו שהוא אומר, ועדה מחוזית, עוקפת את כולם ועושה מה שהיא רוצה.
משום שתעיר מנהל
ראש עיר. תדבר למיקרופון.
לכל עיר יש ראש עיר.
אז אתם בעצם, אין דמוקרטיה משום הרבנים. יש ראש עיר ויש לו חברי מועצת עיר מהקואליציה שלו, ואתם צריכים לזעוק את הזעקה שלכם מול ראש העיר, בתוך מועצת העיר ולא בחוץ.
אם הייתם יודעים כמה דברים יום יום נעצרים.
אתה לא שומע שקולו צרוד של פינדרוס ושל
הרב דייץ'. דרך אגב, התוכנית הזאת של הבית קפה במרכז קריית יובל, כבר 8 שנים שאנחנו מונים להעלות אותה, ועכשיו היא עלתה לדיון ראשון במחוזית, כולנו תפילה שזה ייפול ויתרסק. אבל 8 שנים, הרב דייץ' כבר מהקדנציה הקודמת, וניהלנו מלחמת עולם, ועצרנו את זה יחד עם דרך אגב דוד אדרי, שהיה לפני זה, עצרנו את הדבר הנוראי הזה, של הקמת בית קפה באמצע בתיהם של האברכים והמסורתיים. ואמרתי שוב, מי שנלחם, הרב שלזיגר בטח זוכר את קובי כהן, יושב ראש מסורתי שפחד מהתחרדות קריית יובל, היום הוא זועק את הזעקה, הוא אומר, רבוני שלום, מה עשיתם לי מקריית יובל? שכונה מסורתית. הוא העביר את זה ישר למחוזית.
הוא עקף את
מועצת העיר. זה עוד יחזור בעוד 50 שנה, אבל כרגע זה מה שהוא עשה.
הרב שפירה,
מחוזית זה פקידים.
אתה רב ותיק בירושלים? האם ירושלים השתנתה בין פעם להיום מבחינת קדושת השבת? לרעה?
לא, לרעה לא. אתה מבין לטובה. זה נכון שיש
לנו תופעות. נכון? מתחם התחנה לא היה מתחם כזה.
אתם מסכימים מה שרב שפירא אומר?
לא היה מתחם כמו מתחם התחנה מעולם בירושלים.
לא רק זה, לא רק זה. בעבר הרב שפירא, בעבר, כשהיית הולך ברחוב יפו, ו... אלפי אנשים הולכים ברחוב יפו, לאורך רחוב יפו, הולכים בשבתות לכותל, בשבת לכותל, בליל שבת, שבת בבוקר, שבת אחר הצהריים. בעבר היית הולך ברחוב יפו, אני זוכר, כשאני הייתי בכל אופן נער צעיר, פתח פה סופר 24/7, וכל הציבור הגיע וניסו לשכנע אותו. לא היה מצב שבו ישבו עם שולחנות מחוץ לפאבים,
ומוזיקה.
וישבו, ומוזיקה בחוץ, זה לא היה. וזה לאחרונה דבר שנפרץ. בעבר היית הולך ברחוב שלום ציון המלכה, היית הולך ברחוב שמעון בן שטח, היית הולך ברחוב אלני המלכה, זה לא היה וזה לאחרונה קרה. וכאן אני אומר, כאן אנחנו יכולים לשנות את זה. כי ברור לי שאם אנחנו נגיע בלילות שבת, אני וחברי יצחק פינדרוס ושלמה רוזנשטיין, תקופה במשך כמעט חצי שנה היינו עושים תפילות ליל שבת ברחוב בצלל, יש שם פאב. באנו, דיברנו, הצטרפו אלינו תושבים חילונים. והסיבה שזה גבה, כי אנחנו לבד לא הצלחנו להרים את זה. היינו צריכים ללקט תושבים מהאזור שיבואו לבוא להתפלל איתנו. אנחנו לבד לא יכולנו, אבל אם היה לנו גיבוי, והיינו יכולים להקים מערך, שבו רבנים ואנשים מגיעים איתנו לבעל הפאב, ברחוב שלום ציון המלכה, או ברחוב שמעון בן שטח, באים אליו בליל שבת, ואומרים לו, פונים ללב שלו, אומרים לו, הפאב פתוח, אין לנו לצערנו דרך חוקית לסגור את הפאב, כי על פי ההחלטה של השופטת פורקצ'ה, אין לנו אפשרות, הוא רשאי לפתוח. אבל להוציא שולחנות לפרסיה, להוציא מוזיקה החוצה, זה דבר שלא היה בעבר. זה דבר שקרה לפרסיה הציבורית הזאת. בעבר בדרך, ברחוב עזה לא היה את אותה מספר של מסעדות שנפתחו ומוציאים מוזיקה
החוצה. אבל מי האוכלוסייה שמגיעה למסעדות האלה ולבתי הקפה? מתוך ירושלים או שזה חבר'ה מחוץ לירושלים?
א', חלקם תיירים, חלקם הקטן זה תיירים וחלקם זה תושבי זה. טוב. וברור לנו, ברור לנו עוד דבר. בתי המלון בירושלים בסופי שבוע הם בתפוסה מלאה.
של חרדים ואנשים, או של תיירים?
לא, של כל סוגי אנשים, חרדים, חילונים, כולם מגיעים לירושלים. ורוב הנופשים שבאים לירושלים, הם לא באים בגלל פאב זה או מסעדה זו שפתוחה. הם באים בגלל הקדושה של ירושלים. נכון. כי האנשים האלה יוצאים בליל שבת, הם הולכים לאזור התשעים, באזור מאה שערים.
ולכותל.
הם צועדים באלפיהם לכותל המערבי. אני לא יודע כמה מהרבנים פה הולכים בליל שבת לכותל המערבי, אבל לראות מה קורה בליל שבת בכותל המערבי, עשרות אלפי אנשים באים כמעט כל ליל שבת לכותל. הולכים בשער יפו, הולכים בשער שכם. זה סוג אווירה של... אין את זה בשום מקום אחר בעולם. ואל זה, את האווירה הזאת, אנחנו צריכים לשמר. את זה אנחנו צריכים לשנות.
אני אנסה לענות, ואני לא בטוח שאנחנו כולנו...
תנסה לייצג את כל חבר.
אני חושב שכולנו נסכים.
אני חושב... אנחנו מסכימים.
לא, אנחנו ניתן לך לענות.
אנחנו בהחלט נסכים עם מה שאתה הולך לענות.
יש כאן דמוקרטיה מאפשרים לך.
אני יכול לענות, אבל אני מסכים.
לא, לא, אני רוצה להגיד...
דוב קלמנוביץ'.
אנחנו לא יודעים, חוץ מעיתון במשפחה, מה הדבר הזה קורה, משום שזה לא עבר באמת דיון באיזשהו ועדות או מועצה, או לא במקומי ולא במחוזי. והדבר הזה הוא באמת בעייתי, אבל לא נערך שום דיון, ולכן לא יודעים בכלל מה דעתנו.
רציתי לשאול אתכם את השאלה הבאה, אבל אני חושב שהיא קצת התייתרה.
אז אני אולי, אני אתייחס בכמה מילים. בגלל הסיטואציה שקיימת, והיא לא קיימת בגלל היושבים כאן בשולחן, אין פה אף אחד שמייצג את אלה שזה קרה בגללם, ראש העיר ניר ברקת נבחר, ויש לו אג'נדה מאוד ברורה. הוא לא מוכן בשכונות שלא היו חרדיות לפני 20 שנה, שהיום יהיו שם בתי ספר חרדים. זאת המדיניות שלו. והוא נבחר על המדיניות הזאת. עכשיו, הייתה התלבטות. וההתלבטות היא קשה מאוד. הוא 5 שנים ראש העיר. וממסגרת אותו ראש העיר, מי שלא מכיר את חוק הבחירה לראשות העיר, נותנת המון המון סמכויות לראש עיר, מעבר למועצת העיר. זאת המציאות. לצערנו הרב, אבל זאת המציאות. שאלה הייתה איך להתמודד עם זה. האם להגיע להסכם איתו, מה שאתה נותן עכשיו תיתן ומה שלא, להתמודד עם זה לאחר הבחירות, או להילחם במשך כל הקדנציה וליצור גיוולד. ההחלטה העקרונית לפני שנה של חלק גדול מאוד מהציבור היה, והרבנים, היה לעשות איתו מסע ומתן והתנהל מסע ומתן שנה, מה אתה מסכים כן לתת? הוא בשבועיים האחרונים ניצל את האווירה שנוצרה בשנה האחרונה, כשהוא חלק מהדברים נענה, חלק מהדברים, ואני מודה, ואני אומר את זה פה, השתמש בציבור הדתי-לאומי בשביל לפגוע בציבור החרדי או בשביל לעשות עסקה עם הציבור החרדי, ואני לא חושב שזה היה נכון, אבל מבלי להיכנס לפירוט של כל סעיף וסעיף, ניצל את זה להעביר את אותה החלטה במעין הסכמה על הסיפור של קריאת יובל. וזה מה שהיה, וזה הדבר שהוא מקומם, הוא מכעיס מאוד, הוא מכעיס אותי אישית, אבל לא רק אותי אישית, הוא מכעיס את כלל חברי מועצת העיר.
עשו חלוקה, שואלים מה היה קריאת יובל, חילקו שטחים
הזאת,
לציבור החילוני.
אנחנו מחכים בעצם להחלטה של הרבנים איך להתמודד עם התרגיל הזה שהוא עשה שבוע שעבר. מקווים מחכים להכרעה שלהם מה שיהיה, אבל אני אומר לך בכנות, זה מציאות מסוימת, איך מתמודדים עם סיטואציה שקיים ראש עיר שלא רצינו אותו, עם מדיניות, לא ברמה אישית, מדיניות שלא רצינו אותה, איך מתמודדים עם הסיטואציה הזאת. והסיטואציה הזאת מורכבת מאוד, שלכן אמרתי, קשה לומר שאני ודוב לא נסכים על זה.
מה קורה לגבי מוסדות חינוך? הילדים שלי, האחדים שלי, בחדר בבית בגן, בלי תנאים, המחדים, הילדה שלי בבית ספר לבית בניין יעקב, 2,000 בנות בבית הספר, אין להם מקום לגור, אני לא מדבר לשחק.
איפה הם גרים?
אני ארגיע אותך. יש עוד, יש עוד אלפי ילדים וגן? חרדים שאין להם מקומות נורמליים ללמוד. אלפי.
כי לא מאפשרים, כי לא מאפשרים בגילו אצל הרב, אצל הרב, אצל הרב.
שנייה, תן לי לנסח את השאלה מחדש, כפי שאותו רב שואל. הוא מתלונן שבבית וגן 2,000 ילדים בתנאים לא תנאים, 2,000 בנות בתנאים לא תנאים. אני ארחיב את השאלה. יש בירושלים עשרות אלפי ילדים במגזר החרדי שלומדים בתת תנאים, בלי כיתות נורמליות, בלי בתי ספר, ובמגזרים אחרים, ואני לא בא להאשים חלילה, ניצבים בניינים ריקים בשכונות אחרות. איך פותרים את הבעיה הזה מול זה? משה לאונטן, אתה תשובה אחת בעניין הזה?
אני בסופו של דבר, אין ספק שצריך לעשות סדר בעניינים, ולא יכול להיות שיהיו בתי ספר, לא של חרדים, לא של חילונים, לא של אף אחד, במקומות לא מוסדרים. ולכן כל מקום כזה שמדברים עליו, שהוא מקום לא מוסדר, חייבים היו להסדיר אותו מזמן, וחייבים לעשות את זה עכשיו כמה שיותר מהר. אין בכלל ויכוח על כך, ולא משנה איפה זה.
תודה רבה, משה לאון. הרב פינדרוס, רצית גם להשיב על השאלה הזו של בית וגן.
זה, דרך אגב, זה, אתה נכנס בדיוק לדילמה שדיברנו עליה קודם. הסיבה שבית וגן יש לה 2,000 ילדים, בית וגן לא גדלה. בית וגן ממש לא גדלה. אבל יש ילדים, יש קהילה יפהפייה היום, והקהילה של הרב שלזינגר, קהילה יפהפייה בגילו. אתה יודע לאיפה שולחים את הילדים שלהם? בית וגן. יש קהילה יפהפייה היום בגבעת מרדכי. אתה יודע לאיפה שולחים את הילדים שלהם? בית וגן. יש 1,000 אברכים שגרים בקריית יובל. לאן שולחים את הילדים שלהם? אתה יודע לאן? לבית וגן. זה בא מאותה מדיניות. עכשיו, זו בדיוק הייתה התלבטות. עד היום הייתה מלחמה, אמרנו לא נקום ולא ניתן שיבנה הלאה בבית וגם בית ספר להם. היום במסגרת אותם סיכומים, חלק מהכיתות ייבנו בקריית יובל, חלק מאותם כיתות ייבנו בבית וגן. רק המחיר הוא מחיר יקר מאוד, זה אותו סיפור של הבית קפה והישיבה החילונית שרוצים לבנות על המגרש בקריית יובל, ולכן את שאלת המחיר יצטרכו להכריע הרבנים. אבל שם בדיוק הבעיה. ה-2,000 ילדים שנמצאים בבית וגן זה לא ילדים חדשים, שבית וגן לא גדלה ב-2,000 יחידות דיור. גם לא ב-1,000 יחידות דיור. בית וגן נשארה אותה בית וגן, אותו גודל, אותו שכונה היסטורית. הועברו חלק מהבניינים מבית וגן כבר הועברו לציבור החרדי כבר בקדנציה הקודמת. הבניין של נווה עציון, למי שלא מכיר, עבר לתלמוד תורה אחיעזר. אבל מה שקרה זה שהמיסו את כל הגידול של כל הקהילות האלה. חלק מהסידור הזה שבעזרת השם ייבנה בית ספר בגילו, בעזרת השם יבצא פתרון לגבעת מרדכי, ובעזרת השם לקריית יובל גם נבנה בית ספר. אבל אלה בדיוק הסיבה, כפי שאמרתי קודם, השאלה אם אתה מוכן לקבל את החלוקה הזאת ש... פורסמה באותם עיתונים בארץ ראשונים ואחר מכם בשאר העיתונים, או לא, זה בדיוק יצטרכו להכריע הרבנים. האם אנחנו דוחים את ההכרעה הזאת לשנה עד לבחירות, שבעזרת השם ייבחר מישהו אחר, או שאנחנו כרגע מתמודדים עם מה שיש ומגיעים לסיכום ומתחילים בבנייה של הדברים האלה.
וכבר סיכמת שהמועמד שלך הוא משה לאון.
משה לאון הוא הרב דייץ', בוא, יש פה כמה מועמדים, אמרתי, יש פה כמה, אני מבקש.
יוסי דייץ', תעשה לנו סדר, הרב דייץ'.
במה?
בענייני המועמדים?
לא, זה לא עולה היום. היום אמרנו, אנחנו מדברים בענייני אהבת ישראל ולא בענייני מועמדים, וזה שנה וחצי לפני בחירות ללכת ולהתעסק. שנה וחצי לפני בחירות ללכת להתעסק עם מועמדים.
אם אתה תתמודד, הרי תגיד לנו שזה אהבת ישראל.
במדינה כמו שלנו, זה פשוט לא נראה רציני וזה לא נשמע רציני.
טוב, אני רק רוצה להגיד משהו אחד. זה משהו מאוד חשוב.
יבוא השלישי ויחיע ביניהם.
לא, לא. אני חושב שהנושא של רשות העיר הוא נושא דרמטי. הוא נושא מאוד 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 חשוב. גם אם עכשיו לא מצהירים מי המועמד, אבל בניגוד לממשלה, עירייה, ראש העיר, הוא המלך של העיר. חברי מועצת העיר, עם כל הרצונות שלהם, הם בסוף לא מנהלים את העיר, משום שיש כאן בחירות אישיות, וראש עיר שנבחר, הוא נבחר לחמש שנים, אי אפשר להדיח אותו במהלך קדנציה.
ולכן מה אתה הולך לעשות לקראת הבחירות הקרובות? להתמודד או לתמוך במשה לאון או בניר ברקת?
שוב, אני מצטרף כאן לרב דויטש ולרב פינדרוס. אנחנו לא מכריזים שנה וחצי במה אנחנו תומכים, אבל אני חושב שבניגוד לבחירות הקודמות, שלפחות הבית היהודי לא יציר במי התמיכה, הפעם נהיה חדים וברורים. יהיה לנו מועמד, מי שנבחר משלל המועמדים.
יהיה מועמד דתי שכל הסיעות החרדיות יתמכו בו?
אני לא אמרתי שיהיה מועמד דתי, יהיה מועמד שאנחנו נביא את דעתו במי אנחנו תומכים. אנחנו לא נשאר בתחום הזה.
ברקת שומע את הדברים שלך ומתחיל קצת להילחץ.
אני לא אמרתי מי המועמד, אני לא יודע אם ברקת גם מועמד. אבל אני אומר, הציונות הדתית תתמוך במעומד אחד שתחליט עליו והיא תלך איתו עד הסוף.
אוקיי. לפני שנסיים...
היא עשתה את זה גם בפעם הקודמת.
היא לא עשתה.
היא עשתה את זה, היא תמכה במעומד אחד. מה לא?
לא, לא.
והיא תמכו בברכת.
אבל...
מה לא? בפעם הקודמת הציונות הדתית תמכה בברכת. מה לא פורמלית? היא עשתה את זה בפעם הקודמת ובפעם אחת לפני הקודמת הם תמכו בברכת הציונות הדתית.
לא רשמית.
לא, בסדר. כי שוב פעם, גם שם, גם בציונות הדתית, גם בציונות הדתית, יש גם כמה זרמים, אבל רוב הציונות הדתית, בפעמיים שניר ברקת התמודד, הם תמכו בו.
בציבור החרדי חלק תמכו במשה לאון, חלק קיבלו חופש הצבעה. חופש הצבעה. חופש הצבעה. טוב. יש לי עוד שאלה אחת לבסוף, אבל הרב דייט, שהתחלת, רצית לענות גם כן על הנושא של מוסדות חינוך, מבני חינוך. בוא תעשה לנו גם סדר קצת.
יש לנו השקפה שלנו, כציבור חרדי. אני לא יכול להסכים שאדם שבא לגור בקריית יובל, או בא לגור בגילו, בגלל זהותו החרדית, לא יוכל לקבל את המבנים שהוא צריך לקבל בזה, כי החליטו שהציבור החרדי... הרי הסיבה שאנשים באים לגור בקריית יובל, זה לא בגלל שהם מלכתחילה רצו. יש חלק שרצו לבוא לכתחילה לגור בקריית יובל. הרי הסיבה זה כי הם בינוי בירושלים. כי עדיין המנהיגים לא מבינים ששכונת רמות למשל היא שכונה חרדית. עדיין יש ויכוח על רמות, האם רמות היא שכונה חרדית או לא, בזמן שאנחנו יודעים ש85% משכונת רמות היא כבר מזמן חרדית. וגם שם יש לנו עדיין ויכוח על מוסדות, האם לתת אותם לחינוך החרדי או לא לתת לחינוך החרדי. לעומת זאת, אני לא חושב שאם אברך בא לגור בקריאת יובל, אפשר להגיד לאברך הזה, לא, אתה תיקח את ילדיך, את ילדך בין השנה, בין השנתיים, שצריך מעון, והילדה בת שלוש, שצריכה גן, להגיד להם, אתם תיקחו את הילדים שלכם למקום אחר, כי פה לא תקבלו גני ילדים. אני לא מקבל את ההבדלה הזאת, לא מוכן לקבל את זה. אבל, היות שאנחנו עדיין לא הבעלי בתים בירושלים, אנחנו עדיין, אין לנו ראש עיר שלנו, יש מושג, תפסת מרובה, לא תפסת. שתבינו כי בכל ההסכם האחרון שישבו ניר ברקת מול חבר הכנסת יעקב אשר והרבנים, ולחלקם היו גם חלק מהישיבות היו גם הנציגים של דגל התורה, יש איזה בשורה בזה. יש עשרות כיתות גני ילדים שהולכים להיבנות בתוך קריית יובל. נכון שזה לא מה שאנחנו היינו רוצים, נכון שאני הייתי רוצה שיבנה בית ספר ברחוב זנגוויל, והייתי רוצה שיבנה באולסוונגר באזור שם, למצוא באזור הזה בית ספר, הייתי רוצה לקבל את הכל, אבל כנראה שאנחנו לא נמצאים בזמן שאנחנו יכולים בו לקבל את הכל, אז יש מושג שאתה מקבל עוד, ואתה מקבל עוד, ואתה תופס פה, ואתה תופס פה. המצוקה שהוא תיאר שבבית וגן לומדים 2,000 ילדים, וכשיוצאות שם, היית צריך לראות, הם יוצאות מאיזה שער אחד כל יום, שהלימודים מסתיימים והילדות יוצאות מהמקום הזה בשלום. אני לא מדבר עוד עלו על ההסעה להגיע הביתה. אני מדבר רק יצאו את פתח בית הספר או יצאו להפסקה ואין שם הילדות שנמחצות, זה נס. אבל גם לזה יש כבר תשובה. העירייה שכרה מבנים חדשים. בשנה הבאה הולכים להיבנות עשרות כיתות באזור הזה של בית וגן. הולך להיות שינוי במקום. נכון שאנחנו עוד לא נמצאים בימות המשיח שבו יש בשורה שאנחנו יכולים להגיד יש לנו את המענה לכל הכיתות, לכיתות גני ילדים, למעונות יום, אנחנו עדיין רחוקים מזה, אבל אני חושב ש...
בקיצור, ירושלים עדיין לא בידינו.
ירושלים ברור לא בידינו, ויש לנו עוד הרבה מה לעשות.
אז ביד מי זה? דוב קלמנוביץ', ביד מי ירושלים?
בידי ראש העיר.
בידי ראש העיר.
חד וחלק.
יש לנו הרבה מה לעשות עוד בנושא הזה. אמרתי לך, הכל תלוי בשיתוף פעולה שאנחנו נצליח לעשות בין הציבור. בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי. יש לנו הרבה מאוד מה לעשות בחיבורים האלה. אנחנו לא צריכים להיות עוינים או צהובים כל כך זה לזה. אנחנו יכולים להיות הרבה יותר, השיתוף פעולה, לא לראות רק פעם את הפאנל הזה שבו יושב דוב קלמנוביץ' ליד יוסידה. זה צריך להיות לא מחזה נדיר. זה צריך להיות מחזה נפוץ שהציבור החרדי והציבור הדתי-לאומי, יש לנו הרבה מאוד מן
אנחנו
המשותף...
אנחנו בימים של תשעת הימים, ואנחנו צריכים להרבות רק ב... איך נאמר?
אהבת חינם.
אהבת חינם. למה זה לא קורה כל השנה?
למה זה... שאלה. זה
שאלה עליך קשה. ועל דור ועל פינדרוס.
זה שאלה קשה.
נו, אולי כאן מייסדים את פורום העשיות הדתיות.
אני יכול לומר לך רק, כשאנחנו היינו, אני הייתי במועצת גדולי התורה.
לפני כשנה, שנה וחצי, מועצת גדולי התורה התכנסה לדון על חילולי השבת בירושלים. ועל נושאים שעלה בזה. שם במועצת גדולי התורה עלו על ידי האדמור מסלונים, האדמור מגור, האדמור מוויז'ניץ, עלה הרצון והצורך של ליצור חיבור בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי, לראות איך אנחנו
במאבקים מגיעים... במאבקים הציבוריים.
אה?
במאבקים הציבוריים, בקדושת ירושלים.
אבל לא, אתה לא יכול להגיע לציבור הדתי-לאומי רק במאבק. אם אתה תבוא אליו רק במאבק, הוא יגיד לך, כשאתה בא להיאבק, אתה לא נמצא איתי, איפה אתה נמצא כל
אז
שנה.
אז איך עושים?
הוא לא רוצה.
אז מה כן?
החוכמה... אני לא יודע, אני אומר לך, קטונתי מלתת את הפתרון.
שנה חלפה מאז,
לי, נו, מה ברור, נעשה? לא, ברור לכולם שהמחבר הוא רב מהמפריד, ואם אנחנו נדע איך להתנהל נכון, ונדע איך לחבר בין הנציגים, ולא רק בין הנציגים, אלא בין הרבנים של הציבור הדתי-לאומי לרבנים שלנו, אנחנו נוכל להוביל את ירושלים למקום שונה לחלוטין.
אני חייב לומר משפט אחד. לא, אני חייב לומר משפט אחד. אני בשלוש שנים האחרונות, ואחד הדברים שניר ברקת מאשים אותי בוויכוחים בינינו, זה החיבור שלי עם דוב ועם אריה קינג, וכמעט, אני אומר בהכנות, כמעט לא היה מהלך שאני הייתי מורב בו בעירייה, שלא דיברתי איתם. אני היום הממלא מקום של דוב בוועדה המקומית, אנחנו מדברים פעם בשבוע על נושא הצבעות בוועדה המקומית. עם ארי אני יוצא לי לדבר קצת יותר. אני חושב שהציבור הדתי, לפחות בחלקו הגדול, הוא שותף מלא שלנו בראייה שלו, איך ירושלים צריכה לראות ומה צריך להיות בירושלים. ואני חושב, כמו שאמר דוב, הנושא המרכזי הוא באמת עוד שנה, עם כולנו, וכולנו זה לא רק הציבור הדתי-לאומי, כפי שאמר מקודם כבוד הרב, זה גם בציבור החרדי, כולנו נהיה מאוחדים, כי בסוף מי שמקבל את ההחלטות ומי שמוביל את המדיניות זה ראש העיר.
דוב. אני רק רוצה להוסיף משפט אחד. יודעים פה גם הרב יוסי וגם הרב פינדרוס, אני אישית שילמתי מחיר לא פשוט פוליטי על זה שהצטרפתי לפורום ה-16, שפורום ה-16 היה רוב מוחלט במועצת העיר ירושלים למען השבת. לא רוצה לדבר בחוסר ענווה, אבל אני חושב שזו הפעם הראשונה שציבור דתי-לאומי יצטרף יחד לציבור החרדי ללחם על כבודה של השבת.
כל הגוש הדתי.
הפעם הראשונה. ואני יודע ששילמתי מחיר הזה, אבל אני גאה ואני בטוח שבעוד כך וכך שנים שאני אבוא לשם...
כי ראש העיר ראה את זה בחמור. אני גם שילמתי, אבל בעיקר דוב שילם יותר מכולנו. ראש העיר ראה בחומרה רבה את ההתארגנות הזאת, והוא אישית...
דמוקרטיה.
אני יכול פה, אם זה לא מוקלט, אני יכול לספר יותר מזה. העונש היה שחגית משה מונתה לסגנית ראש עיר ושבת ראש ועדת כספים, בניגוד להסכם עם דוב, בגלל שהוא הצטרף אלינו. זאת האמת. צריך לומר את האמת, לפחות להגיד לו יישר כוח, על ההצטרפות שלו למען השבת יחד עם הציבור החרדי.
דבריך הוקלטו, הרב פינדרוס.
לומר את האמת, מגיע לו יישר כוח. את האמת מותר לומר.
תשלים את המשפט, דוב.
אני באמת מצטרף ואני אומר, בסוף, שפתחו פה לדבר על האחוזים, באמת בירושלים, יש רוב לציבור המסורתי, דתי-לאומי, יחד עם החרדי. ואני חושב שרב המשותף על המפריד, והמחלוקות שיש לנו היום ויש לנו היום על מבנה חינוך, יכלו בהחלט להיפטר אם ידענו לשבת בינינו ולשתף פעולה ולעשות את החלוקה שיש בעיר. אני רוצה רק להוסיף דבר אחד, לושים פה רבנים, אבל אני רואה חשבון ואני כלכלן. תקציב עיריית ירושלים הוא למעלה מ5 מיליארד שקל. אפילו אתם לא מתארים מה זה 5 מיליארד שקל. אז אנחנו רבים, הרב יוסי והרב יצחק ואני, על פינץ. יש לנו כל כך הרבה עושר בעיר הזאת, שאכלנו לעשות כל כך הרבה הסכמים בינינו, והעיר הזאת אתה נראית לחלוטין אחרת. אבל... הרב יוסי מייצג את חוטף בערב שבת אחרי התיש ביזויים, והרב פינדרוס חוטף מכאן, ואני חוטף משם, אבל בסוף קדושתה של ירושלים יקרה לכולנו, ואם בעזרת השם נשתף פעולה, אנחנו יכולים באמת להפוך את ירושלים, יחד עם הרבנים ואנשי הרוח שבא לירושלים אחרת.
יישר כוח לכם על הדברים, כולנו תפילה שעד שנגיע לתשעה באב, כבר נזכה לבניין בית מקדשנו, בירושלים עיר הקודש, במהרה בימינו אמן, עוד השבוע. יישר כוח לרב יצחק פינדרוס, הרב יוסי דייץ', משה ליאון ודוב קלמנוביץ', תודה לרבנים, תודה לרב דוד שפירא, עורך ומרכז ימי העיון של אריאל, יישר כוח לכולם, בשורות טובות.